פסחים, דף סמך וב, מתחילים בעזרת השם, דף סמך ה, עמוד ב, תחילת פרק שישי, פרק אילו דברים. פרק אילו דברים הוא אמנם פרק שישי במסכת פסחים, הוא פרק שני בפרקים שעוסקים בעבודת הקרבת קורבן פסח. הפרק שלפנינו עוסק בשני נושאים. הנושא הראשון, המשך מהפרק הקודם, דיני הקרבת קורבן פסח. איך היו מקריבים קורבן פסח? הנושא השני, הקורבן הנפלא, שהיו גם אותו מקריבים פעם בשנה בערב פסח, אבל לא בכל בית, רק באותם משפחות, באותם בתים שהיו משתתפים מרובים, היה ציבור גדול שהסב לסעודת ליל הסדר, הוסיפו והקריבו קורבן חגיגת 14, זה נקרא, חגיגת י' ד', חגיגת י' ד' בניסן. בקערה, בליל הסדר, יש הרי את הסימנים על גבי הקערה, זרוע, ביצה, יש שם שני תבשילים, גם זרוע וגם ביצה. למה? הזרוע זה זכר לקורבן פסח, הביצה זה זכר לקורבן חגיגה. גם הקורבן הזה, חגיגת 14, נעסוק בעזרת השם בפרק שלפנינו. המשנה שפותחת את הפרק עוסקת בנושא מאוד מאוד מרתק. במהלך ההיסטוריה היו מהפכות בעם ישראל בעקבות הנושא הזה. האם כשחל ערב פסח בשבת, זאת אומרת שפסח יוצא במוצאי שבת, וערב פסח מקריבים קורבן פסח, האם קורבן פסח דוחה שבת, האם מקריבים קורבן פסח גם כשערב פסח חל בשבת או לא? וההלכה היא כן, זה דוחה שבת. אנחנו נראה בהמשך מאיפה המקור לזה. אבל לא כל דבר אפשר לעשות בשבת. לא כל המלאכות שקשורות לערב פסח, לא כל המלאכות שקשורות לקורבן פסח דוחות שבת. זה לא איזה היתר גורף. מה שאתה רוצה תעשה זה קשור לקורבן פסח, תביא חתימה ומספיק. לא. רק דברים שאתה חייב לעשות אותם עכשיו. אבל דברים שאתה יכול לעשות אותם מוצאי שבת. לצלוט את הקורבן. וכדומה, זה לא דוחה שבת. רק ההקרבה שלו דוחה את השבת. אילו דברים בפסח דוחים את השבת? רק מה שחייבים לעשות בשבת עצמה. שחיטתו, אתה לא יכול לשחוט קורבן פסח ביום שישי, יומיים לפני פסח. חייב לשחוט את זה בערב פסח, אז לכן השחיטה דוחה שבת. וכן, זריקת דמו על גבי המזבח. ומיחוי קרביו. היו מוציאים את הזבל מהמעיים, כדי שהמעיים לא יתקלקלו. אז גם זה היו חייבים לעשות ביום, וזה דוחה שבת. וכן, הקורבן, רוב הבשר נאכל כמובן למנויו, לחבורה שאוכלים את הקורבן פסח בליל הסדר. אבל יש חלק מהקורבן פסח שלוקחים ממנו ומקטירים על גבי המזבח. אז הקטרת אימוריו, הקטרת חלביו, גם היא דוחה את השבת. אבל צלייתו, לצלות את הקורבן פסח, לעשות אותו צלי אש, והדחת קרביו לשטוף לו את המעיים, אחרי שמיחו את הקרביים והוציאו את עיקר הזבל, מה שנשאר, לשטוף את זה טוב, אינם דוחים את השבת, אתה יכול לעשות את זה מוצאי שבת. כאן, המשנה מביאה שלוש מלאכות, שעליהם יש ויכוח האם הן דוחות את השבת או לא. מלאכות מדרבנן. אם לא הביאו את הטלה של הקורבן פסח לבית המקדש לפני שבת, ורוצים להביא אותו, אבל בשביל זה צריך לטלטל אותו 400 ברשות הרבים. לטלטל 400 ברשות הרבים, זה דבר שאסור מהתורה. אבל כשאתה בא ומטלטל טלה, אז לפי דעתו של רבי נתן, אנחנו אומרים לגבי בהמה, החי נושא את עצמו. וכשאתה נושא את המת, הוא יותר כבד. אבל כשהוא חי, יותר קל לסחוב אותו, כי הוא עוזר. החי נושא את עצמו, זה עובדה. ולכן זה לא נחשב מסע. זה לא נחשב שאתה מטלטל משהו 400 ברשות הרבים. אז מהתורה אין חיוב על זה, אבל מדרבנן זה אסור. האם זה דוחה שבת או לא? וכן, הבאתו מחוץ לתחום. אם אין טלה בירושלים, ועכשיו יש אחת המשפחות, לא ארגנו לעצמם טלה בירושלים, והם רוצים להביא את הטלה ממרחק, מהערים שסביבות ירושלים, ירושלים הרים סביב לה. רוצים להביא טלה מחוץ לירושלים, ובודקים, זה מחוץ לתחום, זה מחוץ לאלפיים אמה. הרי, לפי דעת חכמים, לצאת מחוץ לאלפיים אמה, מחוץ לעיר, לצאת מחוץ לעיר מותר רק עד 2,000 אמה. יותר מ-2,000 אמה מדרבנן זה אסור. ואם אני צריך להביא קורבן פסח מחוץ ל-2,000 אמה, האם זה דוחה שבת או לא? וכן, חתיכת יבלתו, יבלת, זה מום. אי אפשר להקריב קורבן אם יש בו, אם יש בו מום. בשביל זה צריך לחתוך את היבלת. אם לא חתכו את זה לפני שבת, ורוצים לחתוך את זה בשבת עצמה. אפשר לעשות את זה בצורה כזאת שזה יהיה חיוב מהתורה, ואז ודאי שזה יהיה אסור. על ידי שחותכים את זה בכלי. אבל אפשר לעשות את זה על ידי הציפורניים, על ידי שיניים, לחתוך את היבלת הזאת. ואז זה, מהתורה אין על זה חיוב, זה רק אסור מדרבנן. האם שלושת המלאכות האלה שהזכרנו, להרכיב את הטלה ברשות הרבים ה-400, לקחת אותו מחוץ לתחום, ולחתוך לו את היבלת, האם זה דוחה שבת או לא דוחה שבת? מצד אחד, אולי זה ידחה שבת, כי הרי אתה לא יכול להקריב את הקורבן פסח בלי זה. מצד שני, איך זה ידחה שבת? למה לא עשית את זה לפני שבת? דברים שיכולת לעשות לפני שבת, אולי לא ידחו את השבת. יש בזה ויכוח בין החכמים לבין רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר דוחים, ורבי אליעזר מוכיח את זה. אמר רבי אליעזר, והלא דין הוא, אני יכול ללמוד קל וחומר, אם את הדבר החמור אנחנו דוחים בשביל שבת, בשביל קורבן פסח, אז הדבר הקל לא נדחה שבת בשביל קורבן פסח. מה עם שחיטה? שזה אחד מה-39 מלאכות שחייבים עליהם מהתורה, כמו שמנויים ה-39 מלאכות, מסכת שבת דף ע"ג, ומשום מלאכה מהתורה דוחה את השבת. אז אלו שלושת המלאכות שהזכרנו, להרכיב 400 ברשות הרבים, להביא מחוץ לתחום ולחתוך את היבלת באופן שזה יהיה רק איסור מדרבנן, אלו שהן משום שבות, שבות זה מלאכה בשבת או ביום טוב, שכל האיסור הוא רק מדרבנן, לא ידחו את השבת. אם מלאכות מהתורה דוחות את השבת בשביל קורבן פסח, כל שכן מלאכות מדרבנן ידחו את השבת, זה טענה. אמר לו רבי יהושע, כן, אבל אתה צריך להבין שיש הבדל. יש דברים שלא יכולתי לעשות לפני שבת, לכן זה דוחה את השבת אפילו אם זה מהתורה. אבל יש דברים שיכולתי לעשות לפני שבת, אז זה לא ידחה את השבת אפילו אם זה מדרבנן. אני אוכיח לך את זה ממלאכת אוכל נפש, מה שנקרא. הרי ביום טוב אסור לעשות מלאכה. אבל בכל זאת, יש מלאכות שמותר לצורך להכין אוכל, לצורך אוכל נפש. אבל רק דברים שלא יכולת לעשות לפני יום טוב, אז זה דוחה יום טוב, מלאכת אוכל נפש. אבל אותם דברים שהיית יכול לעשות לפני, וזה היה באותה הרמה, אם היית עושה את זה לפני יום טוב, זה לא דוחה את היום טוב, אפילו שזה לצורך אוכל נפש. ואפילו אם זה רק מדרבנן. אז אומר לו רבי יהושע, יום טוב יוכיח שיתירו בו משום מלאכה מהתורה לשחוט, לבשל, לצורך אוכל נפש, ואסרו בו להביא מחוץ לתחום ולאכול, אפילו שכל האיסור להביא מחוץ לתחום לפי דעת חכמים זה רק איסור משום שבות, זה רק מדרבנן. למה זה אסור? הרי זה רק מדרבנן, מכיוון שיכולת להביא את זה כבר אתמול. אז אותו דבר גם, אז רואים לגבי הכנת מאכלים של אוכל נפש, שאם לא יכולתי לעשות את זה אתמול, ואני חייב לעשות את זה ביום טוב עצמו, אז מותר לי אפילו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, מלאכות מהתורה. אבל דברים שיכולתי לעשות אתמול, אפילו מלאכות דרבנן לא דוחים את יום טוב לצורך אוכל נפש. אז אותו דבר גם לעניין הקרבת קורבן פסח. הקרבה עצמה שלא יכולתי לעשות אותה יום קודם, כי זה חייב להיות דווקא בי"ד בניסן, אז זה דוחה, אפילו מלאכות מהתורה דוחות את השבת, כמו שחיטה. אבל לעומת זאת, דברים שיכולת לעשות לפני שבת, להרכיב אותו 400, להביא אותו לבית המקדש, להביא אותו מחוץ לתחום, לחתוך לו את כל היבלות שלא יהיה בו מום. דברים האלה יכולת לעשות אותם לפני שבת, אז אפילו שכל האיסור שלהם זה רק מדרבנן, זה לא דוחה את השבת. אמר לו רבי אליעזר, שלפי דעתו, אפילו שזה דברים שיכולו לעשות אותם לפני שבת, בכל זאת, אם לא עשו זה דוחה שבת, מה זה יהושע? מה אתה משווה? מה ראיה הרשות למצווה? מה אתה משווה מלאכת אוכל נפש? שזה לא חובה, זה לא מצווה להכין מאכלים של אוכל נפש. אז בגלל זה, דברים שיכולת לעשות מאתמול, לא דוחה שבת, לא דוחה יום טוב. אבל, לעומת זאת, פה אתה מדבר על מצווה של הקרבת קורבן פסח, ואם אני לא ארכיב את התלה 400 ברשות הרבים, או שאני לא אביא אותו מחוץ לתחום, או שאני לא אחתוך לו את היבלת, אני לא אוכל להקריב בכלל קורבן פסח. אז מי אמר שכאן חכמים העמידו את התקנה שלהם, אפילו במקום שאנשים ימנעו מלהקריב קורבן פסח? ישיב רבי עקיבא ואמר, אתה מדבר על דברים שהם מצווה, אתה אומר שדברים שהם מצווה, לצורך מצווה, חכמים לא העמידו את דבריהם? אני אוכיח לך שאפילו דברים שהם צריך, אפילו לצורך מצווה, אם יש כאן מלאכה מדרבנן שהיה אפשר לעשות אותה מלפני שבת, היא לא דוחה את השבת. אתה רואה שיש תקנה מדרבנן, שרבנן אסרו מלאכה מסוימת מדרבנן, אפילו שבשביל זה הבן אדם נמנע מקיום מצווה. איזה מלאכה? השיר רבי עקיבא ואמר, הזעה תוכיח. הרי אדם שנטמע תומת מת, הוא נגע במת, היה באוהל של מת, נטמע תומת מת, אז 7 ימים הוא צריך להמתין את הערתו, ובמהלך 7 ימים, ביום השלישי וביום השביעי ב7 ימים האלה, הוא צריך שיזו עליו ממים של מעיין, מעורב עם אפר פרה אדומה כדי לתאר אותו. עכשיו, אם יש כאן אדם תמי מת, ערב פסח, הוא כבר נמצא ביום השביעי, וכבר יזו עליו ביום השלישי, ועכשיו הוא טבל, ומה שנשאר זה רק לעזות עליו מים עם אפר פרה אדומה. זה מותר בשבת? ערב פסח חל בשבת, זה מותר בשבת? מדרבנן זה אסור. גם אם עכשיו במוצאי שבת חל ליל הסדר, והוא אומר, תעזו עליי אפר פרה אדומה, אני רוצה לאכול מהבשר של קורבן פסח. אומרים לו, לא. אומרים, למה? אסור לעזות בשבת. מי אמר שאסור? מדרבנן זה אסור. אבל הם עונים ממני להקריב קורבן פסח, זה משום מצווה. רואים, לא, אין דבר כזה. חכמים, תקנו תקנה, זה עומד, זה פלדה, זה חומה בצורה. אתה לא יכול לעבור על זה. רואים מפה שאפילו אם זה לצורך מצווה, חכמים העמידו את דבריהם, אפילו במקום שבן אדם נמנע מעשיית מצווה, אז אם כן, אותו דבר גם לגבי קורבן פסח. לא הכנת את השלושה דברים האלה להרכיב 400 ברשות הרבים את התלה, להביא אותו מחוץ לתחום, לא לחתוך לו את האבלת, לא עשית את זה לפני שבת, זהו, הרבנן אסור לעשות את זה. רק דברים שאי אפשר לעשות לפני שבת, דוחה שבת, אבל אפילו דברים מדי רבנן, אם יכולת לעשות אותם לפני שבת, זה לא דוחה שבת, ככה הוכיח רבי עקיבא. אף אתה אל תטמע על אלו, שאף על פי שאין משום מצווה, אל תטמע על השלוש עבודות שמדי רבנן, להרכיב את התלה, להביא אותו מחוץ לתחום, ולחתוך לו את היבט, שזה רק אסור מדרבנן, שאף על פי שאין משום מצווה, בסך הכל אתה עושה את זה כדי להקריב קורבן פסח, ואין משום שבות, כל האיסור שלהם זה רק מדרבנן. בכל זאת, לא ידחו את השבת, כי יכולת לעשות את זה לפני שבת. אמר לו רבי אליעזר, לרבי עקיבא, ועליה נידן, עד רבה, עם אותה קל וחומר, אני רוצה להתיר שיהיה מותר כן לעזות מהמים, והאפר פרה אדומה על אותו תמי מת, כדי שיוכל לאכול קורבן פסח. אני אגיד לך את אותו קל וחומר, ומה עם שחיטה, שאתה שוחט קורבן פסח בשבת, שהיא משום מלאכה מהתורה, דוחה את השבת בשביל קורבן פסח. הזהה של אפר פרה אדומה, שהיא משום שבות, למה זה נראה כאילו אתה מתקן את הבן אדם, עד עכשיו היה תמר, עכשיו הוא נהיה טהור, אינו דין שדוחה את השבת, ודאי שזה צריך להיות דוחה את השבת. האמת, שהגמרא בהמשך מביאה שרבי עקיבא ידע רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר, והוא ידע שרבו סובר שהזעת מי חטאת, הכוונה מים של אפר פרה אדומה, לא דוחה שבת. ולמה פה רבי אליעזר אומר שהוא רוצה ללמוד שהיא כן תדחה שבת? כי רבי אליעזר נהיה חולה, והוא שכח את תלמודו. ולכן הוא שכח שהוא בעצמו למד שהזעת דוחה שבת, ורבי עקיבא רצה להזכיר לו. אז לכן הוא אמר לו, הוא הקשה לו את הקושייה הבאה, כדי שאולי ככה רבי אליעזר ייזכר, שהוא בעצמו אמר שהזעת מי חטאת, אפילו לצורך מצווה, שאת רוצה לעזות עליו כדי שיוכל לאכול קורבן פסח בלילה, לא דוחה שבת, למרות שכל האיסור זה רק מדרבנן. אמר לו רבי עקיבא, בשביל לנסות להזכיר לרבי אליעזר, שהוא בעצמו אמר שהזעה דוחה שבת, לא, או חילוף, אולי נעשה קל וחומר הפוך. מה עם הזעה שמשום שבות אינה דוחה את השבת? אם אתה רואה שקורבן פסח לא דוחה את השבת, אפילו מלאכה דרבנן אתה לא עושה בשביל קורבן פסח. אתה סך הכל תזה על הבן אדם הזה מי חטאת אפר פרה אדומה ואתה מתאר אותו. מה הבעיה לעשות את זה? כי זה שבת. אז מה? מדרבנן אסור בשבת, זה נראה כמו שאתה מתקן את הבן אדם. בסדר, אבל זה לא מלאכה מהתורה. אבל לא, קורבן פסח לא דוחה שבת אפילו בלא מלאכה דרבנן. אז לשחוט בשבת, שזה החיוב מהתורה, תתיר לעשות את זה בשביל קורבן פסח? אם מלאכות דרבנן אתה לא עושה, אתה לא דוחה שבת בשביל קורבן פסח, אז כל שכן לא מלאכות מהתורה לא תדחה בשביל לקורבן פסח. שחיטה שאם מישהו מלאכה אינו דין שלא תדחה את השבת? אמר לו רבי אליעזר, אמר לו תגובה מאוד חריפה. בתלמוד ירושלמי כתוב שרבי עקיבא למד 13 שנים תורה אצל רבי אליעזר, רבי אליעזר בן אורקנוס, ומעולם הוא לא התערב בשיעור. תמיד הוא שתק והקשיב לשיעור. אבל הפעם, הייתה פעם ראשונה שהקשה קושייה במהלך השיעור. עכשיו, מכיוון שהוא תמיד שתק עד היום, רבי עקיבא, אז רבי אליעזר לא הכיר בו בגדולתו העצומה בתורה. כך אומר התלמוד ירושלמי, כאן במקום. ולכן הוא הקשה עליו קושייה מאוד מאוד בחריפות. עקיבא, עקרת מה שכתוב בתורה. אתה רוצה לומר, על ידי קל וחומר, שלא ישחטו קורבן פסח בערב פסח שחל בשבת? פסוק מפורש, אתה עוקר. הרי הפסוק אומר במועדו, שקורבן פסח, מקריבים אותו במועדו, ודורשים בין בחול, בין בשבת. הגמרא תביא בדיוק איך הולכת הדרשה הזאת. רש"י אומר שלומדים את הפסוק שנאמר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז כתוב שם במועדו, לומדים אפילו בשבת. הגמרא תביא שזה גזרה שווה וכולי. אבל האמת במשניות מובא פסוק אחר. כתוב ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים, תעשו אותו במועדו. וכתוב שתעשו אותו במועדו, אז נראה שצריך לעשות אותו בזמן. זה לכאורה דוחה אפילו שבת, אבל הגמרא בכל אופן תביא גזרה שווה ללמוד במועדו, במועדו מקורבן תמיד. כמו שקורבן תמיד דוחה שבת, ככה גם קורבן פסח דוחה שבת, אבל נראה את זה בהמשך. אחרי שרבי אליעזר ככה כמובן נרעש מהסברה הזאת, בא רבי עקיבא ונתן תשובה, שזאת התשובה האמיתית. למה שחיטה דוחה שבת, שחיטה של קורבן פסח, לעומת זאת מלאכות מדרבנן לא דוחות שבת, ויש הבדל גדול. אמר לו רבי עקיבא, אני אסביר לך את ההבדל, אני יאמר לרב מה ההבדל. רבי, אבל לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. תמצא לי שהזמן לעשות את השלוש מלאכות מדרבנן האלה, זה דווקא בשבת, ואז אני אגיד שזה דוחה שבת. אבל המלאכות האלה לא צריכים לעשות אותם דווקא בשבת. אפשר לעשות אותם גם לפני שבת. המועד של עשיית המלאכות האלה הוא לא בדווקא בשבת. לכן זה לא דוחה שבת, אפילו שזה סך הכל מלאכות מדרבנן. אבל כמועד לשחיטה, שחיטת קורבן פסח, הזמן שהתורה קבעה לו, זה דווקא בערב פסח. לכן הוא דוחה שבת. במילים אחרות, כלל אמר רבי עקיבא, וזה כלל בכל העניין הזה, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. יכולת לעשות את זה לפני שבת. אתה מבין למה שחיטה דוחה שבת, וכן זריקת אדם וכדומה, שאי אפשר לעשותה מערב שבת. חייבים לעשות אותה בשבת. מכיוון שהתורה אומרת שקורבן פסח דוחה שבת, אז גם המלאכה הזאת דוחה את השבת. מביאה הגמרא. לא זה התהפוכות היחיד, זה לא הפעם היחידה שהיה תהפוכות על ידי ההלכה הזאת של הקרבת קורבן פסח בשבת. כל העיקר הדין הזה שזה כל כך פשוט לנו שקורבן פסח דוחה שבת, בהיסטוריה המוקדמת יותר היה על זה נושא גדול. תנו רבנן, ההלכה הזו, האם קורבן פסח שחל בערב, האם שחל ערב פסח בשבת, האם מקריבים קורבן פסח בשבת או לא, נתעלמה מבני ביתירה. בתקופת, ככה לפני 100, קצת יותר מ-100 שנה, לפני חורבן בית המקדש השני, שלטו בעם ישראל תלמידי חכמים גדולים מאוד, גדולי הדור, בני ביתירה. והם היו מורים לעם ישראל את כל ההלכות. אבל ההלכה הזו נתעלמה מבני ביתירה. איזה הלכה? שקורבן פסח דוחה את השבת. האמת, שבמסכת סוכה דף חף, הגמרא מביאה, בתחילה, כשנשתכחה תורה מישראל, אחרי חורבן בית ראשון, עלה עזרא הסופר מבבל ויסדה. הוא עלה לארץ והזכיר לכולם את ההלכות, העמיד את התורה, לימד את כל עם ישראל, את כל התורה כולה, ככה כולם ידעו איך לנהוג. בהמשך בית שני, חזרה התורה ונשתכחה. שכחו את הלכות מסוימות. ורש"י שם על המקום במסכת סוכה כותב, שלא ממש נשתכחה התורה, אלא הלכות מסוימות נשתכחו. מה ההוכחה שלא נשתכחה לגמרי התורה? כי הרי היו שם בני בתרא שהיו גדולי הדור. אלא שקצת הלכות נשתכחו. ואז ממשיכה הגמרא שמה ואומרת שעלה הלל הבבלי ויסדה. כמו שאנחנו נראה מיד. בכל אופן נשתכחה ההלכה הזאת נתעלמה מבני בתרא. פעם אחת חל 14 בניסן להיות בשבת. שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת עם לב. אז בני בתרא אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לב? אמרו להם, אדם אחד יש שעלה מבבל והילל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, והוא יודע אם פסח דוחה את השבת עם לב. שלחו וקראו לו. הגיע הלל, אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת עם לב? אמר להם, בוודאי שדוחה, אבל הוא הוכיח להם, אמר ככה, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? מה, רק פעם אחת אנחנו מקריבים קורבן פסח בשבת? בשנה? ולא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. הרי אנחנו דוחים שבת עם יותר מ-200 קורבנות פסח שדוחים שבת במהלך השנה. לא רק פעם אחת בשנה קורבן פסח דוחה שבת, אלא 200 פעמים בשנה קורבן פסח דוחה שבת. מה זאת אומרת? הרי פסח זה רק פעם אחת בשנה, איך 200 פעמים? מה התשובה? התשובה היא שהוא התכוון לומר להם, מה שונה קורבן פסח מכל קורבן תמיד? הרי בבית מקדש כל יום היו מקריבים קורבן, ועל שם זה שזה היה כל יום תמיד, קראו לו קורבן תמיד. היו מקריבים קורבן תמיד בבוקר, תמיד של שחר ותמיד של בין ארבעים בערב. וזה היה דוחה שבת, כמו שמיד נראה. וכן, בשבת עצמה מקריבים שני כבשים לקורבן מוסף, קורבנות מוספים. אז כל שבת יש שני תמידים ושני כבשים של מוספים. אז ארבעה כבשים כל יום מקריבים בבית המקדש. עכשיו, מכיוון שקורבן פסח גם מגיע מכבשים, אז הוא קרא לתמידים והמוספים האלה כמו פסחים. יש לנו כל שבת ארבע קורבנות שדוחים שבת. קורבן תמיד וקורבן מוסף. אז אם כן, יש בשנה לפחות 50 שבתות, אז 50 כפול 4, 4 כפול 50, זה יוצא 200. אז לפחות 200 קורבנות פסחים. כמובן, לא מדברים פה על פסחים בדווקא, קורבן תמיד, קורבן מוסף, דוחה שבת. אז כמו שקורבן תמיד וקורבן מוסף דוחה שבת, ככה גם קורבן פסח דוחה שבת. אמרו לו, מניין לך? דיינו, אנחנו יודעים שקורבן תמיד וקורבן מוסף דוחה שבת, אבל מי אמר לך שקורבן פסח הוא כמו קורבן תמיד וכמו קורבן מוסף? אמר להם, נאמר מועדו בפסח, כמו שקראנו את הפסוק שרשי הביא, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ונאמר מועדו בקורבן תמיד. תשמרו להקריב לי במועדו, את הקורבן תמיד של שחר ותמיד שבין הארבעים. מה מועד, אז לומדים גזירה שווה, מכיוון שכתוב במועדו, קורבן תמיד ומועדו בקורבן פסח, אז קיבלו במסורת מרבותיהם שיש פה גזירה שווה. ללמוד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. זה לימוד אחד מגזירה שווה. יש לי עוד דרשה ללמוד. ועוד, קל וחומר הוא ללמוד שאם קורבן תמיד דוחה שבת, כל שכן קורבן פסח דוחה את השבת. מה כל כך אמור בקורבן פסח יותר מקורבן תמיד? ומה תמיד שבאמת מקריבים קורבן תמיד כל יום, כל יום. זה חשוב, קורבן תמיד זה קורבן מאוד חשוב. עד כדי כך שכשרצו לפרוץ את חומות ירושלים, אז היה משתף פעולה, ששיתף פעולה עם האויבים, הוא אמר להם, תדעו לכם, כל זמן שמקריבים קורבן תמיד בבית המקדש, לא תוכלו לכבוש את העיר הזאת. קורבן תמיד זה קורבן מאוד מאוד גדול. באמת, פעם אחת שהפסיקו להקריב קורבן תמיד, אז הצליחו לכבוש את ירושלים. גם סופר, בחזר לקדושים. קורבן תמיד הוא חשוב, אבל אם פעם אחת פספסו ולא יקריבו קורבן תמיד. נורא והיום. אבל לא נאמר על זה עונש של קרת. קורבן תמיד לא נאמר עליו עונש של קרת. לעומת זאת, קורבן פסח, אדם שנמנע מלהקריב קורבן פסח, חייב קרת. אז זה יותר חמור. אז זה מה שהוא טוען להם, קל החומר. ומה קורבן תמיד, שאם לא יקריבו אותו, אין אנוש קרת. בכל זאת, הקורבן הזה שהוא יותר קל, שאין בו קרת, הוא דוחה את השבת. אז פסח, שהוא יותר חמור, שאם לא יקריבו קורבן פסח, אנוש קרת, אינו דין שדוחה את השבת? וואי, גם גזירה שווה, גם קל וחומר. אז הם קיבלו את הדרשה שלו, והסכימו באמת, והבינו שככה הלכה, שקורבן פסח דוחה שבת. אבל מה? הרי הנשיא של עם ישראל, לפי מה שצריך להיות, זה אותו אחד שבקיא יותר מכולם בהלכה. אם יש אחד שהוא הבקיא הגדול ביותר, הוא צריך להיות הנשיא של עם ישראל. ככה מובא בראשונים. אז לכן, הבינו בני בתירא, שאם יש פה את הלל הבבלי, שהוא גדול מהם בתורה, החליטו שהם נותנים לו את הכתר שלהם, ונותנים לו להיות נשיא. ירדו בני בתירא מהנשיאות, ונתנו את הנשיאות להלל הבבלי. נכנעו אליו. מיד הושיבו בראש, ומינוהו, מאז נהיה הלל הזקן, הנשיא. מינוהו נשיא עליהם. והיה דורש כל היום כולו, כמו שנשיא היה דורש בהלכות פסח, כל היום כולו. דבר גדול. בני בתירא הניחו כתרם בשביל הלל הזקן, לא יאומן כי יסופר. בתלמוד ירושלמי, אבל בחז"ל הקדושים כתוב שהיו שלושה שהניחו את כתרם למישהו אחר בעולם הזה, וירשו חיי העולם הבא. זאת אומרת, אנחנו בעולם הזה רואים בן אדם עזב את הכתר ונתן אותו למישהו אחר. ומאז, מאותו יום, נראה לנו שאותו אדם אחר הוא נהיה הגדול, וזה שהניח את הכתר שלו, הוא נהיה כפוף יותר. אבל מגלים לנו חז"ל הקדושים, אומנם הם הניחו כתרם בעולם הזה, אבל ירשו חיי העולם הבא. כל אחד מאיתנו אנחנו מקווים שיזכה לנחול חיי העולם הבא, ושם אנחנו נהיה בעזרת השם לנצח נצחים. שם זכו בני בתירא וירשו, בזכות ההכנעה שהם נכנעו, לזה שגדול מהם, הם זכו שבעולם הבא הם ירשו עולם הבא. הם היו מתוך שלושה, אבל הם היו גדולים יותר מכל השלושה, היו עוד שניים. יונתן, בנו של שאול המלך, הוא היה בנו בכורו, שעל פי הסדר הוא היה צריך למלוך אחרי שאול. הוא מסר את כתרו לדוד המלך. אחר כך היה במסכת ברכות, דף כ"ז, רבי אלעזר בן עזריה, אחרי שהכתירו אותו להיות נשיא ישראל, הוא מסר את הכתר בחזרה לזה שהיה נשיא לפניו, לרבן גמליאל. ואחר כך יש לנו פה את בני בתירא, הניחו כתרם ומסרו את זה להלל הזקן. אבל ירשו חיי העולם הבא, כך מובא בחז"ל הקדושים. טוב, אחרי שהלל הזקן עמד וישב על נשיאותו, התחיל מקנטרם בדברים. אז מובא במפרשים שהוא רוצה לזרז אותם, שמכאן ולהבא יותר התחזקו בלימוד התורה. אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם שלא שימשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון. רואים מפה גם דבר גדול, כמה כדאי להתאמץ ולהתחזק בלימוד התורה, שהתורה מגדלת ומרוממת את האדם. אמרו לו, אז שאלו אותו שאלה, את הלל הזקן, הוא הנשיא, הוא בקיא בהלכה. אתה אומר שקורבן פסח דוחה שבת. רבי, אם אחד שכח ולא הביא סכין מערב שבת, מהו? האם אפשר להביא, לטלטל סכין ברשות הרבים? הרי זה אחד המלאכות שאסורות בשבת, לטלטל ברשות הרבים. האם מותר לטלטל סכין ברשות הרבים בשבת? לצורך הקרבת קורבן פסח? אמר להן, ענה הלל, הלכה זו שמעתי. אני ידעתי פעם את ההלכה הזאת ושכחתי. אלא הנח להם לישראל. בוא נראה מה הם יעשו. אם הן נביאים הן, בני נביאים הן. אדע לך שמנהג שעם ישראל נוהגים, אלה שיש להם יסודות איתניים של שמירת תורה ומצוות, בדרך כלל במנהגים שלהם תמונים הרבה הרבה דברים נכונים. בוא נראה מה עם ישראל יעשו. למחר. ראו באמת מה עם ישראל עושים. הרי קורבן פסח בא או מכבשים או מעיזים, או מגדי או מתעלה. אז מי שפסחו תלה, כבש, תלה זה כבש בשנה הראשונה שלו, אז התלה יש לו צמר, אז תוכבו בצמרו, ומי שפסחו גדי, שזה מהעז, גדי קטן, עז בן שנתו, אין לו מספיק צמר, אז תוכבו בין קרנב, ואז זה לא מסעוי, לא עוברים על איסור שביתת מלאכה. למה? למה זה לא נקרא מסעוי? אז יש, בטעות יש כאלה שחושבים שזה בגלל שהוא שם את זה בתוך הצמר, או שהוא שם את זה בין קרנב, לא זה הסיבה. רש"י כותב שהסיבה שזה לא נקרא מסעוי רגיל, מכיוון שאין דרך לשאת מסעות על גבי בהמה דקה, כמו כבש, כמו עז. מסעות נוסעים על גבי שור, על גבי חמור, אז עצם זה שאתה שם את הסכין על גבי כבש, על גבי עז, זה כבר לא כדרך. זה לא כדרך, זה לא אסור מהתורה, זה רק מדרבנן. בשביל זה, עשו מלאכה רק מדרבנן לצורך קורבן פסח. ראה הלל הזקן את המעשה, מה שנוהגים כולם לעשות, נזכר את ההלכה, אמר, כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון, שאם אדם שוכח להביא סכין בשביל לשחוט את הקורבן פסח, הוא תוחב את זה בצמר של הכבש, או בין קרנב של, של הגדי. טוב, זה המעשה. עכשיו, הלל הזקן למד, מזה שכתוב במועדו, גזירה שווה מועדו בפסח, מועדו בתמיד, שקורבן פסח דוחה שבת. נאמר מועדו בפסח, נאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד, קורבן תמיד, דוחה את השבת. אף מועדו האמור בפסח, דוחה את השבת. אז אתה לומד שכמו קורבן תמיד דוחה שבת, כך גם קורבן פסח. מי אמר שקורבן תמיד דוחה שבת? תמיד גופי מנה לנדדה אחרי שבת. אילמה, אם תרצה לומר, משום דכתיב בי במועדו, בזמנו. אני מבקש ממך, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מבקש מכם, איך כתוב פה? תשמרו להקריב לי במועדו, בלי משחקים. שבת, אז שבת. במועדו תקריב קורבן תמיד. אז אולי בשביל זה דוחה שבת. לא יכול להיות. למה? כי הרי פסח נמי אקטיב במועדו. הרי גם כתוב, וקורבן פסח, תעשו אותו במועדו. או איך שרשי למד את הפסוק, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז אם ככה זה גם אמור להיות דוחה שבת, לא צריך ללמוד איזה גזרה שווה בכלל מקורבן תמיד, אם הלימוד בקורבן תמיד זה מין במועדו, יש לנו את זה בקורבן פסח עצמו, את המילה במועדו. אז לא זה המקור שקורבן תמיד דוחה שבת. אלא, ודאי, מועדו לא משמלי. לא מזה שכתוב מועדו דורשים שזה דוחה שבת בעניין פסח, אז ההכנה מגם לגבי תמיד מועדו לא משמלי. אז זה שכתוב מועדו זה גם כן לא משמל שקורבן תמיד דוחה שבת. אלא, אמר קרא, לגבי קורבן תמיד, לגבי קורבן מוסף של שבת, כתוב, אתה עושה קורבן מוסף שני כבשים, נשנה תמימים וכו', כתוב שם, עולת שבת בשבתו, תעשה את המוספים האלה, על עולת התמיד, ביחד עם קורבן תמיד, תביא לי את המוספים. זאת אומרת שבשבת מביאים קורבן תמיד. מכלל, עולה דתמיד קרבה בשבת. טוב, שאלו את הלל הזקן, מי אמר שקורבן פסח דוחה שבת, אז הוא אמר להם שני לימודים. קודם כל גזירה שווה במועדו שכתוב לעניין פסח ובמועדו שכתוב לעניין תמיד. ואחרי זה הוא אמר להם גם קל וחומר. הרי בקורבן פסח יש קרת. קורבן תמיד אין קרת. אז אם תמיד דוחה, אז כל שכן פסח דוחה. אז קודם כל הוא למד מגזירה שווה, אחרי זה מקל וחומר. אמר מר ועוד קל וחומר, ומה תמיד שאין אנוש קרת דוחה את השבת, פסח שאנוש קרת אין עוד דין שדוחה את השבת. שואלת הגמרא, זה קל וחומר? מה, את רוצה להגיד לי שקורבן פסח יותר חמור מקורבן תמיד? מה פתאום? איקה למפרח, אני דוחה לך את הקל וחומר הזה. כל הקל וחומר הזה בנוי מזה שקורבן פסח הוא יותר חמור, אז כל שכן, אם את מה שאתה, ככה, אם את הדברים שאתה מחמיר בקורבן תמיד, כל שכן שתחמיר בקורבן פסח, אם תמיד דוחה שבת, כל שכן פסח ידחה שבת. עד הרבה, קורבן תמיד הוא יותר חמור. בשני דברים, לא רק בדבר אחד. איקה למפרח מעלה תמיד, קודם כל שכן תדיר. דע לך שדברים שעושים בעקביות, זה לבד המעלה שלהם, התדירות שבהם. קורבן תמיד מקריבים כל יום. כל יום מקריבים קורבן תמיד. וכן, כליל, זה קורבן עולה. הוא לא מוכתר לכבוד הקדוש ברוך הוא על גבי המזבח. שום חלק ממנו לא נאכל, לא לכהנים ולא לבעלים. אז אם כן, קל וחומר, אתה לא יכול ללמוד פה, כי קורבן תמיד הוא לא פחות מקורבן פסח, אז אתה לא יכול להגיד, אם קורבן תמיד דוחה, גם קורבן פסח איתכם, מה זה לזה? קורבן תמיד דוחה, כי יש בו את שתי הדברים העוצמתיים האלה, הוא מגיע כל יום, הוא גם כן כולו כליל על גבי המזבח, קורבן פסח אין בו את שתי המעלות האלה. אז אולי בשביל זה הוא גם לא דוחה שבת. אלא, אומרת הגמרא, באמת, קל וחומר אמר לו ברישה. דבר ראשון, הלל הזקן ניסה לומר להם שקורבן פסח דוחה שבת, מהקל וחומר שעכשיו אמרנו, והם באמת פרחו את זה. פרחו הוא מאותה פרחה שאמרנו. מה אתה אומר שקורבן פסח יותר חמור מקורבן תמיד? מה פתאום? קורבן תמיד יש בו חומרות יותר. אז הוא אמר, אתם צודקים? הדר אמר לו, גזירה שווה. אז הוא אמר להם, טוב, אז באמת לומדים גזירה שווה במועדו שכתוב לעניין פסח. לומדים במועדו שכתוב לעניין תמיד, שכמו שתמיד דוחה שבת, כך גם פסח דוחה שבת. שואלת הגמרא, רגע, אבל במשנה כתוב קודם כל שאומר להם גזירה שווה, ואחרי זה כתוב שאומר להם את הקל וחומר. אז הכי מאחר, זה גמר גזירה שווה, קל וחומר, למה לי? מה הוא צריך להוסיף קל וחומר? כבר למד את זה מגזירה שווה. אלא אומרת הגמרא, הסבר חדש. תראה, לדידוקה אמר לו, בעצם הוא לא בא להגיד להם מאיפה הוא לומד, הוא לא רק בא להגיד להם מאיפה הוא לומד שקורבן פסח דוחה שבת, אלא הוא גם בא לתת להם מוסר. ביש למה גזירה שווה לא גמריתו. אני מבין למה לא למדתם את הגזירה שווה בין קורבן פסח לקורבן תמיד, כי אתה לא יכול ללמוד לבד גזירה שווה. אתה מוצא מילה שכתובה פה, מילה כתובה שם, אתה אומר, טוב, בשתי הפרשיות האלה כל מה שכתוב, נוהג זה בזה וזה בזה. לא, זה לא עובד ככה. אין אדם דן גזירה שווה בעצמו, אלא רק מה שקיבל מרבו. אלא קל וחומר, זה אדם דן מעצמו. אז גם אם לא קיבלתם את זה משמעיה ואבטליון, שאת הגזירה שווה שקורבן פסח דוחה שבת מקורבן תמיד, הייתם צריכים לבד להבין את זה. היא באה לכו למידן. הייתם צריכים להבין לבד, שאם קורבן תמיד אין בו קרת, בכל זאת הוא דוחה שבת, כל שכן קורבן פסח שיש בו קרת, ודאי ידחה שבת. אז אמרו לו, חשבנו על זה, אבל קל וחומר פריחה הוא. אבל דחינו את הקל וחומר הזה, למה? כי אמנם קורבן פסח הוא חמור בזה שיש בו קרת, אבל מצד שני בקורבן תמיד יש שתי חומרות. הם גם כליל להשם, כולו מוכתר לגבי המזבח, וגם הם מגיעים כל יום, זה תדיר. טוב, אחרי זה הם שאלו אותו, ורגע, מה אנחנו עושים? שכחו פה אנשים סכינים להביא, לשחוט את הקורבן פסח. מה, מותר לטלטל את זה ברשות הרבים? אמר להם, האמת, הלכה זו שמעתי ושכחתי, אבל תראו מה עם ישראל יעשו. אם הם לא נביאים, הם בני נביאים, הם ודאי יעשו כהלכה. אמר, באמת למדנו למחר, מי שפסחו תלה, תוכב לו את הסכין בצמרו. מי שפסחו גדי, תוכב לו את הסכין בין קרנב. שאלת השאלה, זה נביאים? אם אינם נביאים, זה בני נביאים. איך אפשר לשים את הסכין על גבי קורבן פסח? והכאביד עבודה בקודשים, אתה מניח על גבי הקורבן סכין, כדי שהקורבן יסחוב בשבילך את הסכין? קורבן להשם אמור לעשות בשבילך מלאכה? כתוב, לא תעבוד בבחור שורך, בכל אופן דורשים שאסור לעשות עבודה בקודשים. תרץ את הגמרא, כן, כן נביאים וכן בני נביאים. כהלל, הם עשו כמו הלל הזקן, הוא בעצמו ככה היה נוהג, והם היו נוהגים את זה מעצמם גם כן. הם היו לוקחים תלה, לוקחים גדי, ולא מקדישים אותו לקורבן פסח. מביאים אותו לבית המקדש, ובדרך היו שמים עליו, אלה ששכחו להביא סכין מערב שבת, שמו עליו את הסכין, ונסע בשבילהם את הסכין לבית המקדש, ואז כשהגיעו שם לעזרה, אז הם הקדישו את זה לשם קורבן פסח. כדתניא, אמרו עליו על הלל, מימיו לא נהנה באיסור אדם מהקורבנות שהוא הביא. אסור הרי ליהנות מקורבן, זה נקרא מעילה. אבל מהקורבנות של הלל מעולם אף אחד לא נהנה ולא עבר על איסור מעילה. איך זה קרה דבר כזה? אלא מביאה חולין לעזרה ומקדישה. עד שהבמה לא הייתה בעזרה, הוא לא היה מקדיש אותה. אז לכן אף אחד לא נכשל ליהנות ממנה. ורק מתי שהוא היה מגיע, מביא את הבהמה לעזרה, רק אז היה מקדיש אותה, ואז סומך ידו עליה, מיד הוא היה עושה סמיכה עליה ושוחטה מיד. ככה שלא היה זמן לאף אחד ליהנות באיסור מהקורבן. הבנתי. אז באמת אין פה מעילה, אפשר לתת לבהמות לסחוב את הסכינים לבית המקדש. אבל יש לי בעיה אחרת, בבית מקדש אתה הולך להקדיש בשבת? איך אפשר להקדיש בשבת? בפסח בשבת איך עם עצי מקדיש לי? והתנן, אין מקדישין ואין מעריכין. מעריכין, הכוונה שבאנם אומר שהוא נודר לתת תרומה לבית המקדש, ערך אדם פלוני. הוא רואה איזה בן אדם, אומר, כמה שבאנם הזה שווה, אני מקדיש לבית המקדש. כמו פדיון נפש כזה. כמה שהוא שווה, את הסכום שהוא שווה אני נותן לבית המקדש. עכשיו, כמה הוא שווה? תלוי, לפי השוק, זה לא עובד לפי כמה שהוא באמת שווה. בסוף פרשת בחוקותיי, או ליתר דיוק, בסוף ספר ויקרא, שם המובא, כל אחד כמה הערך של הנדר ערכי, ערך אדם פלוני, או ערך אדם, יכול להגיד גם על עצמו, שערך ערכו יהיה עליו, הסכום זה תלוי לפי הגיל שלו, בין כמה הוא, והאם הוא זכר או נקבה. בזה זה תלוי. כל אחד, אם הוא זכר, ובין כמה הוא, לפי זה נדע כמה צריכים לתת כשנודרים את הערך שלו לבית המקדש. אז את הנדר הזה של ערך של אדם לבית המקדש, אסור לנדור ביום טוב וכל שכן של אסור בשבת. וכן, אין מחרימין. מחרימין זה כמו מקדישים, שאתה לוקח דבר ואתה אומר שהוא יהיה מוקדש לבית המקדש, לתת את זה לבדק הבית שם, שיהיה להחזקת בית המקדש, אבל הוא נודר בלשון של חרם, אומר דבר זה יהיה חרם. וכן, אין מגביעין תרומות, תרומה ומעשרות. אם אדם יש לו פירות של טבל, שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, אסור לו ביום טוב, וכל שכן בשבת להפריש מהם תרומות ומעשרות. כל אלה ביום טוב אמרו שאסור, שזה יותר קל, קל וחומר בשבת שיותר חמור, ודאי שזה אסור. אז להקדיש אסור בשבת. אז איך יקדישו קורבן פסח בשבת? תראה את הגמרא, יש הבדל. מה שכתוב שאסור להקדיש בשבת, הנמילי בחובות שאין קבוע להם זמן. אתה חייב להביא את הקורבן הזה, אבל אתה לא חייב להביא את זה דווקא היום. אדם חילל שבת בשוגג חייב להביא קורבן חטאת. הוא לא חייב להביא את זה דווקא בשבת הזאת, הוא יכול להביא את זה ביום ראשון, ביום שני, לא קבוע לו זמן. אז לכן, בשבת אסור לו להקדיש כזה קורבן. אבל לעומת זאת, מה שהם עשו, שהם הקדישו בשבת את הקורבן פסח, זה בחובות שקבוע להם זמן. הרי חייבים לשחוט את הקורבן פסח בשבת עצמה. לכן, מכיוון ששוחטים את זה בשבת, מקדישים את זה גם בשבת. דאמר רבי יוחנן, מקדיש אדם את פסחו בשבת. וכן, מקדיש אדם את קורבן חגיגתו ביום טוב. דיברנו בדברי פתיחה לשיעור שהפרק הזה עוסק גם בהקרבת קורבן פסח וגם בחגיגת 14. כאן אנחנו מדברים על עוד סוג של קורבן חגיגה. היה חגיגה שמביאים אותו בכל אחד משלוש הרגלים. פסח, שבועות וסוכות. הקורבן חגיגה הזה לא מביאים דווקא בי"ד בניסן. היה יכול להיות מאדם שמביא גם קורבן חגיגת י"ד וחוץ מזה מביא את הקורבן חגיגה הרגיל. אגב, יש מסכת שלמה שנקראת מסכת חגיגה שבאמת עוסקת בנושא הזה. שהיו מביאים בחג הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות, מביאים קורבן חגיגה. עכשיו, מלכתחילה הכי טוב זה להקריב את הקורבן חגיגה ביום טוב עצמו. ביום טוב בבוקר כמובן. ביום טוב עצמו, היו מביאים, מגיעים בפסח בבוקר, מקריבים את הקורבן חגיגה. שבועות בבוקר, סוכות בבוקר, בחג. אם לא יקריב בחג, אז מביא את זה בחול המועד. אבל בכל אופן, מכיוון שמביא חגיגה, הוא מקדיש את זה מקריב את זה ביום טוב עצמו. אז לכן מקדיש את הקורבן חגיגה ביום טוב עצמו, כי זה קורבן שקבוע לו זמן. שואלת הגמרא, רגע, יש לי פה בעיה אחרת. אתה יודע מה? בסדר, הבהמות האלה שאיתם נשאו את הסכינים עדיין לא היו מוקדשות, לכן היה מותר להשתמש בהם מצד שזה לא נקרא קודשים. אבל איך מותר לך לתת לבהמה לטלטל בשבילך חפץ ברשות הרבים? כתוב, למען שאדם צריך לנוח, שורך וחמורך וכל בהמתך גם כן צריכים לנוח בשבת. מה זאת אומרת שהשור והחמור ינוח בשבת? מה לא יעשה? כמעט כל המלאכות לא שייכות כל כך בבהמות. המלאכה שאסור שבהמה תעשה, בהמה של ישראל, זה מלאכת מחמר. מה פירוש מחמר? בדרך כלל נושאים מסעות על גבי חמור. הכוונה שאתה נותן לו לשאת מסעות בשבילך. אם אתה נותן לבהמה שלך לשאת מסעות בשבילך, זה מלאכה שאסורה מהתורה. שאלת השאלה, איך אתה יכול לתת לכבש או לעז שיישא בשבילך את הסכין בשבת ברשות הרבים? זה מלאכת מחמר, ולא מחמר הוא. מתרץ את הגמרא, אין פה מחמר. מחמר כלאחר יד. זה לא כדרכו. למה? אז כמו שאמרנו קודם, אדם יכול לחשוב כי הוא שם את זה בצמר, הוא שם את זה בין קרניו, לא זה הסיבה. אומר רש"י, הסיבה היא, מכיוון שאין דרך לטלטל על ידי בהמה דקה. על ידי כבש ועז לא נושאים מסעות. נושאים מסעות על ידי שור, על ידי חמור, הוא מיועד למסעות. ולכן, זה, כשאתה נושא מסעות על גבי בהמה דקה, זה לא איסור מחמר מהתורה. שואלת הגמרא ומדרבנן, ודאי שזה אסור. מחמר, כי לאחר יד נמי, נעידי איסור הדאורייתא ליכא, אמנם מהתורה אין פה איסור, אבל איסור הדרבנן, מי האיכא? מדרבנן יש איסור לטלטל, לשאת מסעות אפילו על גבי כבש, אפילו על גבי עז, למרות שזה כלאחר יד. אז אם כן, איך הוא התיר? אומרת הגמרא, בשביל זה היו צריכים תירוץ. זה היה השאלה שהלל הזקן אמר שהוא שכח. היינו לקבאי מיני, זה בדיוק מה שבני ותרה שאלו את הלל, וזה מה שהלל אמר שהוא שמע והוא שכח. מה? השאלה שלהם הייתה לגבי דבר שיש לו יותר מן התורה. התורה מתירה להקריב קורבן פסח. השאלה היא, דבר שבות עומד לפניו. יש לי כאן איזשהו מלאכה שהיא מדרבנן אסורה, מלאכת שבות, שמונעת ממני להקריב את הקורבן פסח, כי הרי לא הביאו סכינים. וצריך לטלטל את זה ברשות הרבים, בדרך שהיא אסורה מדרבנן, כי זה מחמר על ידי בהמה דקה כלאחר יד. שאלה היא, האם מותר לעוקרו כלאחר יד במקום מצווה? האם מותר לי לטלטל את הסכין כלאחר יד, אנו על גבי תלה או על גבי גדי, בשבת, במקום מצווה, כדי שנוכל להקריב קורבן פסח? מאי. ועל זה אמר להם הלל הזקן, הלכה זו שמעתי, שכחתי. בואו נראה מה יעשו עם ישראל. הניחו להם לישראל. אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. ואז נזכר באמת הלל הזקן, כשהוא ראה שהם הביאו את הסכינים בדרך של כלאחר יד, הוא נזכר שבאמת כך צריך לעשות. אומר להם, ראיתם מה קרה דבר כזה, הצלות שהייתה בכם, שלא שימשתם את שמעיה ואבטליון, כך אומר לבני ביתרה, ואולי גם אפילו לכל עם ישראל. לכן, הקדוש ברוך הוא העביר את הנשיאות מבני ביתרה, והוא הביא את זה להלל הזקן. זה נראה כמו סוג של יוהרה כזאת. אמנם הלל הזקן היה על מבנתן, הסמל של הענבה זה הלל הזקן. והוא התכוון לשם שמיים, אבל בכל זאת היה כאן, אולי אפילו לתועלת, אבל היה כאן גאווה. כתוב הרי במסכת סוטה שיש מקרים שאדם צריך שבאמת כן יהיה לו קצת גאווה, שמינית שבשמינית גאווה. אז יכול להיות שהגאווה הזאת הייתה בסדר, היה מותר לו להתגאות כאן, אבל בכל זאת יש תוצאה. הגאווה מביאה לשכחה של התורה. כל המתייהר, אמר, זה מה שאומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתייהר, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. עכשיו ראינו דוגמה לזה. מהילל, דאמר מר, התחיל מקנטרם בדברים. כאמר, התחיל להגיד להם, מי גרם לכם שנהייתי נשיא עליכם, בגלל שאתם התעצלתם ולא שימשתם את שמעיה ואבטליון, מתוקן שימש, היה פה איזה סוג של גאווה. כאמר לו, הלכה זו, שמעתי ושכחתי, איך שכחת? הגאווה גורמת שאדם ישכח את התורה. איפה רואים שאדם נביא שמתגאה, נבואתו מסתלקת ממנו? אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, לומדים איזה ראיה מדבורה הנביאה. דכתיב, כתוב שהיה מלחמה גדולה, שנלחמו עם ישראל נגד הכנעניים שהצרו להם. אותו זמן, שר הצבא של כנען היה סיסרא. ויצאו להילחם נגד סיסרא. ודבורה הנביאה, בזכותה, הגיע ניצחון גדול שניצחו את סיסרא. אחרי זה באה דבורה הנביאה לשורר שירה לכבוד הניצחון שניצחו, לשורר לכבוד הקדוש ברוך הוא. ואז היא אומרת, המצב בארץ היה כל כך נורא, חדלו פרזון מישראל, חדלו. האנשים הפסיקו לגור בערי פרזות, שאין בהם חומה. חדלו פרזון, אנשים הפסיקו לגור במקום של פרזות, מקום שאין בו חומה. היה מצב שהיה סכנה להסתובב ברחובות. עד שקמתי דבורה, לשון שקמתי, שקמתי הם בישראל וגומר. זאת אומרת, מתפארת בעצמה, שמה שמנהיגים אחרים לא עשו, היא עשתה. דבר נוסף, מביאים המפרשים, שהרי לא רק את בעצמך, בזכותך היה ניצחון. היה גם את ברק בן אבינועם, שהוא נלחם. מיד אחרי זה מה כתיב? פתאום, הנבואה הסתלקה ממנה, היא לא יכולה להמשיך להגיד שירה. עד שהיא אמרה, אורי, אורי, דבורה, התפלל הקדוש ברוך הוא, שיעורר אותה בחזרה עם רוח הנבואה. אורי, אורי, דברי שיר וגומר. ואז היא באמת כתוב שם בהמשך, שם היא כבר כן אמרה, קום ברק, ושווה שבייך בן אבינועם, שהיא כבר כן שיבחה גם את ברק בן אבינועם. בכל אופן רואים שהגאווה מסלקת את הנבואה מהנביא. אבל בכל זאת הנבואה חזרה אליהם, כיוון שיכול להיות שבמקרה הזה הגאווה הייתה מותרת. רק שהגאווה מביאה את שתי החסרונות האלה. ריש לקיש אמר, יש עוד דבר שגורם לחוכמה שתסתלק מהחכם ולנבואה שתסתלק מהנביא. כל אדם שכועס, אם חכם הוא בחוכמת התורה, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. מה הראיה? אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, רואים ראיה משה רבנו. דכתיב, ויקצוף משה על פיקודי החיל וגומר. כביכול הוא כעס עליהם. אך ייתם כל נקבה? למה, זה היה במלחמת מדיין, כשהם חזרו במלחמת מדיין, הם השאירו את הנקבות בחיים. למה אתם השארתם את הנקבות בחיים? הרי המצווה הייתה גם להרוג את הנקבות, ויותר מזה, הרי הם אלה שגרמו את המכשול שבעיצה של בלעם הרשע יצאו בנות מדיין והכשילו את עם ישראל, איך החייתם כל נקבה? כעס עליהם. ומה כתוב מיד אחר כך? אחרי שהוא כעס, הביאו שלל ממלחמת מדיין כל מיני כלים. הכלים האלה היו בהם גאולי נוחים, היו שם בליות בכלי של מאכלות אסורות, היו צריכים להכשיר את הכלים האלה, צריכים ללמד אותנו את כל דיני הכשרת כלים. נו, בכבוד, משה רבנו, תיתן לנו שיעור בהלכות הגלת כלים. לא, מה כתוב? לא משה רבנו אמר את ההלכות. והיה אומר אל עזר הכהן, בנו של אהרון הכהן, האחיין של משה רבנו, הוא זה שאמר לאנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה שציווה השם את משה וגומר, כתוב שם את כל ההלכות של עגלת כלים, שכל דבר אשר יבוא במים, תעבירו באש, תעבירו באש, גם מי שיראה, יסתכל את כל הפסוקים שם במדבר פרק למד א', פסוק חף א', ובהמשך שם, כל דיני עגלת כלים, מי לימד את זה? לא משה רבנו. כביכול חוכמתו הסתלקה ממנו בגלל שהוא כעס. אלעזר הכהן הוא זה שלימד את כל ההלכות של הכשרת כלים. מכלל דמשה, זה שהוא לא אמר את ההלכות, היא עלה מיני, הוא שכח. למרות שהוא ידע את ההלכות, כי הרי כתוב פה שאלעזר הכהן אומר, זאת התורה אשר ציווה השם את משה. זאת אומרת שאת כל מה שהוא יודע זה בזכות שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו ולימד אותו, ומשה רבנו הוא זה שלימד לעם ישראל. אבל משה רבנו שכח, כל הכועס, אפילו אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו. וכן אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, מאיפה אנחנו רואים? מאלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא. דכתיב, היה שמה ש... אז היה בזמן שעם ישראל כבר, המלכות הייתה מפוצלת. היה מלך יהודה והיה מלך ישראל. עכשיו, מלך יהודה היה באותו זמן צדיק גדול, יושפט, ומלך ישראל היה רשע. קראו לו יהורם. הוא היה רשע גדול, עובד עבודה זרה. יהורם כבש תחתיו את מואב. ומואב מרד בו. ובא לנגדו במלחמה. אז התאגדו יהורם, והוא הלך ביחד עם מלך אדום, והוא ביקש גם ממלך יהודה, יושפט, שיבואו לעזור כולם יחד להילחם נגד מואב. ואז הם אמרו, בוא נלך, נשאל פה את הנביא, אלישע. באו לשאול אותו. ואז כשהגיעו הנביאים, הגיעו שני המלכים אל אלישע הנביא, אמר אלישע, כשהוא ראה את יהורם, מאוד כעס, אלישע הנביא. והפסוקים לפני כן כתוב שם, אני קורא את תחילת מה שלפני מה שמובא פה בגמרא, ויאמר אלישע אל מלך ישראל, שהיה רשע גדול, הוא לא היה בא אף פעם לנביא, הוא תמיד היה הולך לנביאי עבודה זרה, נביאי הבעל. זה אומר לו, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. מה אתה בא אליי עכשיו? חי השם צבקות אשר עמדתי לפניו. שתמיד אני מתפלל אליו. ואז הוא אמר לו את המילים הבאות. מה שהגמרא פה מביאה. כילולי פני יהושפט מלך יהודה שנמצא פה. שהוא צדיק. אין נושא עם הביט אליך ועם עריך וגומר. כתוב שהוא כעס עליו. ושאמרנו, כתוב מפורש. מה לי ולך? לך אל נביאי אביך? וכולי, הוא דיבר עליו בכעס. הוא היה נביא. הוא היה בכעס. אז נבואה מסתלקת ממנו. נו, אז איך מחזירים את הנבואה? אז הגמרא בהמשך, בדף קופיות זין מביאה, אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה. ומאיפה המקום מהפסוק הזה? והכתיב, אומר אלישע הנביא, ואתה, אני צריך שתחזור אל האירוח הנבואה, קחו לי מנגן, תביאו לי אחד שיודע לנגן טוב, והיה כנגן המנגן, משרה רוח של שמחה, ותהי עליו, על אלישע, יד השם, ואז הוא באמת, וגומר, הוא קיבל את הנבואה. אמר רבי מני בר פטיש, תראה כמה חמור זה כעס, כל אדם שכועס, אפילו אם פוסקים עליו גדולה מן השמיים, לפי רש"י נראה, אפילו אם משמיים קצבו שהוא יהיה מלך על עם ישראל, בגלל שהוא כעסן, מורידים אותו מגדולתו. איפה לומדים את זה? מנהלן? מאליאב. אליאב היה אח של דוד המלך. היו בנים של ישי. שנאמר, כתוב שהוא היה כעסן אליאב. מה הראיה? כתוב שכש... ישי שלח את דוד המלך אל הקרב, האחים של ישי, האחים של דוד היו בקרב, נלחמו עם שאול המלך וכולם, נלחמו שם בפלישתים. אז ישי שלח עם דוד כמה דברים שם שיביא לחזית. כי דוד המלך לא היה במלחמה, אבל הוא היה בשדה, הוא היה רועה צאן. יום אחד ישי קורא לו, אומר, לך תביא בחזית שם את מה שצריך. תביא שם הרשימה של דברים, אני אכנס כרגע. ואז פתאום כשדוד המלך בא לחזית, הוא שומע ששאול המלך אומר שמי שילחם עם גוליאת, היה שם גוליאת, שחרף את הקדוש ברוך הוא, מי שילחם נגדו, יאשרנו המלך אושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, לאישה, ויהיה חתן של המלך. דוד המלך שמע את זה, ואז הוא שומע פתאום את גוליאת, מחרף כביכול את הקדוש ברוך הוא. דוד המלך לבש רוח קנאה, לקנה קנאת השם, והוא אמר, אני מוכן ללכת להילחם בגוליאת. באמת הלך, נלחם נגדו, ניצח אותו בחמש אבנים, חמש חלוקי אבנים, שהרג את גוליאת וניצח אותו. בכל אופן, שם כתוב שכשאליאב ראה איך שדוד המלך בא להתנדב להיות בקרא, ללכת להילחם נגד גוליאת, אז ברדק, בכל אופן, במפרשים שם כתוב על הפסוק, שהוא פחד שדוד המלך נכנס כאן לדבר שהוא לא יוכל לעמוד בו, אולי הוא ריחם עליו אפילו. אז כתוב שם על אליאב, כתוב, ויחר אף אליאב בדוד ויומר, למה זה ירדת? מה הגעת לקרב פה, לחזית? על מי נטשת מעט הצון הנה במדבר? אתה הרי רואה צון, עזבת אותם ככה לבד ובאת לפה? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, למה באת לפה? כי למען ראות המלחמה ירדת. כשזה באת, אתה רואה שיש פה מלחמה, זה מעניין אותך. קיצור, כתוב שהוא כעס עליו. הוא היה כעסם. אז כתוב, וכי עזר שמואל הם המשכינו, ששמואל הנביא קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא למלא את הקרן בשמן כדי למשוך מלך בעם ישראל, אז הוא הלך אל ישי. הקדוש ברוך אמר לו, דע לך, אחד מהבנים של ישי, הוא אמור להיות המלך. ואז הוא עבר על כל אחד מהבנים של ישי, והקדוש ברוך הוא אומר, לא בו בחר השם, לא בו בחר השם, לא בו בחר השם, ועד שהגיע אל, שנגמרו כל הבנים, השואל, אין לך עוד איזה בן? כן, יש עוד איזה אחד קטן, דוד המלך, הביאו אותו, ואז, כן, בו בחר השם. אבל הראשון שהביאו היה, איך קראו לו? אליאב. ושמואל הנביא היה סבור שאליאב צריך להיות המלך. הוא היה גבוה, הוא היה מרשים. אבל באליאב, אליאב כתיב, כן, בכולו כתיב, נקרא את המילים בגמרה, כן, כי עזל שמואל הם המשכינו, כששמואל הלך למשוך בשמן המשחה, את אחד מהבנים של ישי שאמור להיות מלך, אז הוא עבר בין כולם, בכולו כתיב, לא בזה בחר השם. לא בחר בו, לא בחר בו, אף פעם, מעולם הקדוש ברוך הוא לא חשב כביכול, שבכלל לא חשב עליו להכתיר אותו למלכות. אבל בליאב לא כתוב לא בו בחר השם, אלא כתיב, ויומר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו, נראה לך אחד שראוי למלכות ואל גבוה קומתו, אל תראה בו, אל תתייחס לזה, כי מאסתי בו. לא כתוב כי לא בחרתי בו, אלא מאסתי בו. זאת אומרת, בהתחלה בחרתי בו, אבל בהמשך מאסתי בבחירה הזאת, מאסתי בו, עכשיו מאסתי בו, בכלל דאב עריכים ליד העינה, זאת אומרת עד עכשיו הוא אהב אותו, והוא רצה שהוא ימלוך, רק מה? כיוון שהוא היה כעסן, לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יהיה מלך. רשי מאיר על זה שבעצם ההכתרה של דוד המלך הייתה לפני הסיפור שאליאב כעס עליו, אז אם כן... הרי עד לפני כן הרי הוא עדיין לא כעס, אלא שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא על אליאב שהוא היה כעסן והוא עתיד לכעוס, ובשביל זה הוא כבר ראה בו אדם שלא ראוי למלכות, כי בשביל שאדם יהיה ראוי למלכות, הוא צריך להיות אדם שהוא לא כעסן, אלא אדם שיודע לנהוג בניחותה, לנהוג להניג את עם ישראל בנחת, ועד כאן דף סמך וו.